סיימנו את מעמד הר הכרמל, אחאב חוזר לביתו, שזה כנראה היה לו עוד ארמון בעמק ישראל, אז הוא יורד ממרומי הכרמל אל ביתו שם. כל העם מתפזר, איש איש לביתו, ונראה מה קורה עם אליהו. ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. ויקום וילך אל נפשו. ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם. והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא. וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות. ויומר, רב אתה השם, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. וישכב, וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך, נוגע בו, ויאמר לו, קום, אכול. ויאבט, והנה מרשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויאכל, ויש, וישו, וישכב. וישו מלאך השם שנית ויגע בו, ויאמר, קום, אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום, ויאכל, וישתה. וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב. ויבוא שם אל המערה, וילן שם. והנה דבר השם אליו ויאמר לו, מה לך פה אליהו? עד פה קראנו, ואם יש שאלות, נשמח לשמוע. ראו את זה עוד טיפה בעצמכם. מה אתם אומרות? הכל בסדר?
כן.
לדעתך, כרגע, אליהו מבקש למות כי... איך את מפרשת את הסיפור הזה? זאת אומרת, אני מבינה שאת כבר מפרשת שהוא התייאש. אוקיי. אוקיי, אז את אומרת מצד אחד הוא התייאש, מצד שני את שואלת איך זה יכול להיות שאליהו מתייאש. זה לא כל כך מתאים לאופי שלו, לאישיות שלו, הקנאית, החזקה, האמיתית, שעד הסוף כזה, וכן? אז בעצם, מה קורה לו? מה הסיפור הזה בא להביע על המצב של אליהו? טוב, מצוין. עוד שאלות. על אחאב, על איזבל, מה היא עושה? תזכיר לי את השם? ספיר. אם הוא לא רוצה למות ממנה, למה עכשיו הוא רוצה למות? יופי. היא רוצה להרוג אותו? עוד שאלה. היא רוצה להרוג אותו? איך מתנהג אדם שרוצה להרוג? מלכה שרוצה להרוג מישהו, מה היא עושה? שאלה להרוג אותו. ומה היא עושה פה? מה היא עושה? שמה יעשה? לא, 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 זה כבר מהלך אחר. היא שולחת, המהלך של איזבל שולחת הוא לא מהלך אלוקים, הוא מלאך מלשון שליח. הרי מלאך פירושו שליח, ומלאך פירושו מלאך אלוקים. זה שני דברים שונים כמובן. אז המלאך של איזבל שולחת זה מה... או, בדיוק, את רוצה להרוג את הארגי? מה זה כאן כל ה... הסתובבויות האלה. את רוצה להרוג אז תהרגי. אם את לא הורגת, אז למה את לא הורגת? יופי. הלאה? למה בשלב הזה הוא רוצה למות? ולמה הוא משווה את זה? לאבותיי, ומי זה אבותיי? עוד? למה הוא אוכל פעמיים? ומה כל העסק הזה שם עם השינה והאכילה? הרבה סביב הנושא של שהוא נרדם, נרדם, ישן, אוכל, נרדם, שוב אוכל. עוד? השם אומר לו. מה השם אומר לו? אוקיי, אז מה פתאום? השם שואל אותו, מה אתה עושה כאן? טוב, הלאה, יש עוד שאלות? מה, מה? לא שומע. מתי? ישירות ולא על ידי מלאך, כן? אוקיי. ואז פתאום בסוף הוא כן מדבר איתו. כן. מצוין. למה יש לנו שני שיחים של רותם? בפעם אחת, אם שמתם לב, כתוב אחת, ובפעם השנייה כתוב אחד. אז מה ההבדל ולמה זה פעמיים? עוד? מצוין, למה הוא משאיר את הנער? למה הוא לא לוקח אותו איתו? למה גם בכלל הוא הולך למדבר? ולאן הוא הולך? לאן אליהו הולך? לאחורי. זה מזכיר לנו משהו? איזושהי סיטואציה? בהר חורב, מי היה בהר חורב, מי הלך בהר חורב, מה קרה בהר חורב, את מי זה מזכיר לנו? 40 יום, 40 לילה, משה רבנו, הר חורב, 40 יום, 40 לילה, הוא גם הגיע שם אל המערה, כן, למה המערה בה"א הידיעה, על מה מדובר? אנחנו אמורים לדעת אם זה המערה, זאת אומרת זאת מערה מיודעת, כבר קרה שם משהו. כנראה שמדובר באמת במערה, במקבת הצור, איפה שמשה רבנו היה לאחר שהוא שבר את הלוחות. עוד, בהתחלה, מה קורה עם אחאב? איך לדעתכם הוא מתאר את כל הדברים? אז יש פה הרבה הדגשה. ויגיד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, ואת כל אשר הרג, את כל הנביאים בחרב. מה המסקנה? איפה אחאב נמצא עכשיו? באיזה מצב? היה מעמד הר הכרמל, כולם צעקו השם הוא האלוהים, ירד גשם, חוזר הביתה. מה היינו מצפים? ואיך אנחנו פתאום מגלים אותו, מה הפרצוף האמיתי שלו. מה היינו מצפים? שהוא יעשה תשובה, נכון? וכולי וכולי. ומה רואים מכל הדברים האלה? שמה הוא מדגיש לה? כשהוא בא והוא מספר לה, מה הוא מדגיש? הוא היה יכול לספר על הניסים שקרו ועל הוכחה הניצחת שהשם הוא האלוהים, ולהסביר ולפרט לה את כל מה שאליהו עשה בבחינת הניסים שלו. והתעלה שהתמלאה המים והאש ירדה מן השמיים, לעומת זאת מה הוא בוחר לספר? שהוא הרג את כל הנביאים, את כל נביאי השקר, וזה מה שמודגש פה. ויגיד לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, מה? את כל אשר הרג, את כל הנביאים, כן, זה מה שיש לך לספר? אז זה המצב בעצם. אם זה המלך, אז זאת תמונת המצב של העם כרגע אחרי מעמד הר הכרמל. אז ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. כן, היא מאוד כועסת, אתה הרגת את כל הנביאים שלי, אז זה מה שאני מחר הולכת לעשות לך. למה זה קצת מצחיק? כי מלכה יש בכוחה לבוא ולהרוג, היא לא צריכה לאיים. אז למה באמת איזבל מאיימת? למה היא לא מבצעת? כי היא מכירה, היא מכירה אם יש לה עסק. כן, היא יודעת שאת אליהו לא פשוט להרוג, לא פשוט לתפוס אותו בכלל. 3 שנים חיפשו אותו, לא מצאו אותו. לא פשוט גם להרוג אותו. אז מה? היא בכל אופן רוצה להפגין איזשהו כוח, אז היא שולחת את השליח, וזה בבחינת הפגנת כוח. עכשיו, מה אליהו מסיק מכל הסיטואציה הזאת של אחאב, של איזבל? מה הוא מסיק? שהכל ממשיך כנראה אותו דבר. ולכן, וירא ויקום וילך אל נפשו. עוד שאלה אחת חשובה לא נשאלה. מה? המילים פה מאוד ברורות לכם? בדיוק, מה זה וילך אל נפשו? מה זה וילך אל נפשו? את הלכת פעם אל נפשך? מה זה וילך אל נפשך? מה? מה זאת אומרת לבקש את נפשו? למות? לא, זה רק בשלב השני. כאן כתוב ויר ויקום וילך אל נפשו. מה זה וילך אל נפשו? אולי, מה לדעתכם? עושה חשבון נפש, מצוין. כי הוא הולך אל נפשו, הוא נכנס פנימה אל עצמו. עכשיו שואל המלבין ושואל גם האלשך, מה זה ויר? הרי הגיע שליח ודיבר, אז למה כתוב ויר? אתם מבינות? מה היה צריך להיות כתוב? וישמע, בן אדם מדבר אליך, הגיעו שליחים, מדברים, וישמע, אוקיי, הוא שומע, הוא מבין, ואז הוא מחליט ללכת. לאן? אל נפשו. או אולי לברוח, כי רוצים להרוג אותו. מסביר המלבין, תסתכלו במקור אחד. יש לכם דפים? כן? קיבלתם את הדפים? ראה ברוח קודשו כי יכול תוכל. מסביר המלבים שאליהו ראה ברוח הקודש, קודם כל ראה, למה ראה ולא שמע? כי שמע זה ברור, כל אדם שומע, אלא אליהו היה במעלה יותר גבוהה, הוא ראה ברוח הקודש, שכרגע בשלב הזה שהוא נמצא, היא מסוכנת בשבילו. אם עד היום הוא היה במצב של ותיסחה הרוח, כמו שעובדיהו אומר לו, מה אתה אומר לי עכשיו, אחרי שסוף סוף אני מוצא אותך, אתה אומר לי ללכת? הרי ורוח השם ניסחה על אשר לא נודע. אז אליהו היה במצב שרוח השם יכולה לשאת אותו והוא נעלם. כרגע יש איזושהי חולשה, הוא רואה ברוח הקודש שיש פה איזושהי חולשה, ואיזבל עלולה להצליח. אז וילך אל נפשו, כי אליהו היה מתבודד רוב ימיו. שימו לב, מתגלות לנו כאן תכונות חדשות, שאולי הרגשנו אותן קצת קודם, אבל עכשיו זה בא לנו בצורה ברורה. הוא היה מתבודד רוב ימיו, הוא היה נביא שמתבודד, ועוסק בשלמות עצמו להשלים את נפשו. זאת אומרת, הוא לא היה מעורה הרבה בעם, הוא לא היה נפגש הרבה עם האנשים, הוא לא היה מוכיח אותם השכם והערב כמו שאר הנביאים שאנחנו מכירים, ממשה שכל הזמן היה עם העם, ומירמיהו וישעיהו ויחזקאל, וגם אלישע שיבוא אחריו, אלא הוא היה סוג כזה שמתבודד ועוסק בעניינים רוחניים. אז רק בעת הצורך, היה נביא שלוח אל העם, רק בעת הצורך, כשהוא הרגיש צורך, כשהשם אמר לו, אז הוא היה בא פתאום ונפגש ומדבר, ולרוב זה היה בום. כמו שראינו במדרש, כשחיאל בית האילי יושב שיבה, אליהו מגיע ונותן בום, על זה שהם בנו את יריחו. אז אלה היו ההופעות שלו, הוא גם נכנס לתנך בסערה. הרי התנך עוסק בסקירה של כל המלאכים. פתאום, ויומר אליהו התשבי מתושבי גלעד, חי השם וכולי, וכל העונש שהוא, מי אתה, למה, מה, כן, אליהו רוב ימיו היה מתבודד, ופתאום הוא היה מופיע ואומר דברים חריפים. אז רוב ימיו היה מתבודד, רק בעת הצורך היה נביא שלוח אל העם, ואחר שראה שכל הנפלאות שעשה לא פעלו, הנה גילת, מה שאת חשבת, את כיוונת לדברי המלבין. אחר שראה שכל הנפלאות שעשה לא פעלו, ראה כי אין לו עסק להשלים את העם. הוא התייאש מי להשלים את העם. ולכך קם וישוב ללכת על השלמת נפשו, לעשות את חשבון הנפש שלו. התייאש? כך אומר הנביא. כי אם אחרי העסק הבומבסטי הזה של מעמד הר הכרמל וההוכחה הניצחת והם ראו בעיניים, שום דבר לא עזר. איש הלכו לביתם וזה מה שיש לאחאב לומר, וזבל ממשיכה כמו שהיא רדפה עד היום את כל הנביאים, יש לה אפילו אומץ לרדוף אותו, ומן הסתם גם עם ישראל התפזר וכל אחד הלך לנפשו והחוויה הלכה ודעכה, אז הוא כבר לא יודע מה עוד הוא יכול לעשות. הוא כרגע לא מעוניין להמשיך לטפל בעם ישראל אלא בעצמו. העניין הזה של הראייה מוזכר גם בעקדת יצחק. תסתכלו בבקשה במקור 2 בעולת ראייה, אומר הרב בשורה רביעית, אתם רואות? אמנם מה שהופעה ביום השלישי שבא אור הקודש למרום וזו, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שביום השלישי הוא יתגלה אליו ויגיד לו לאן הוא צריך ללכת. אז מה קורה ביום השלישי? אמנם מה שהופיע ביום השלישי שבא אור הקודש למרום וזו, אברהם מתעלה למדרגה מאוד גבוהה. במקום שהיה צריך לבוא דיבור, במקום שהשם יגיד לו, אברהם, הגעת למקום, הנה המקום, כן, במקום שיבוא דיבור, אמירה לייחד את ההר, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, שהוא יגיד לו על אחד הערים אשר אומר אליך, במקום שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, הנה הגעת, באה ההופעה בחזון הראייה אל אברהם. לא היה צריך שיגידו לו, הוא ראה. הוא ראה. מה הכוונה הוא ראה? הוא ראה הר ככל הערים. אז מה הוא ראה? כי כבר עלתה הנשמה למקום העליון אשר שם כל ההשגות מתאחדות. מה הכוונה כולה? השגות מתאחדות. מה זה השגות? זה מה שבן אדם יכול להשיג בעולם הזה. איך אנחנו משיגים השגות? איך אנחנו משיגים דברים? בעזרת מה אנחנו מסיקים מסקנות? בעזרת מה אנחנו משיגים השגות? מה עוזר לנו? מה יש לנו במערכת הגופנית? יש לנו מוח, אבל לפני זה המוח הוא כבר מאבד. מה עוזר לנו? כל החושים, נכון? יש לנו עיניים, יש לנו ריח, יש לנו שמיעה, יש לנו טעם, יש לנו מישוש. אז מה שקורה פה אצל אברהם אבינו, שהוא התעלה מעל כל ההשגות. הוא לא צריך שאלוהים ידבר אליו והוא ישמע. הוא כבר מבין לבד, כשהוא רואה את ההר הזה, הוא כבר רואה בהשגה עליונה, מעל החושים. מה הכוונה כל ההשגות מתאחדות? וגם הדיבור והראייה, ככל שאר ההופעות הרוחניות, עומדים הם בתפיסה אחת. זה כמו שכתוב במעמד הר סיני, וכל העם, עוד מעט שבועות, וכל העם רואים את הקולות. מה זה, מה מוזר כאן? בדיוק, אז מה זה רואים את הקולות? זה בדיוק העניין, לא שאנחנו מבינים את המדרגה הזאת, אנחנו לא יכולים להבין את המדרגה הזאת, כי אנחנו משתמשים בחושים, אנחנו רואים בעיניים, אנחנו שומעים באוזניים, והכל עובר למוח, כמו שאת אומרת, המוח מאבד. אלא מה? זאת מדרגה אחרת מאוד גבוהה, שכל ההשגות הרוחניות הן מעל החושים. זאת אומרת, הבן אדם לא צריך את החושים, הוא רואה בראייה פנימית הרבה מעל החושים. זה רוח הקודש, זה משהו אחר, זה סוג של נבואה. וכל ההשגות מתאחדות לתפיסה אחת, זאת אומרת, יש מסקנה אחת שהיא לא תלויה במה שהעיניים רואות, או במה ששמעתי, או במה שאני יודע ממקודם. האמירה הייתה בתכונת ראייה, והראייה הקדושה כל כך חדרה ונמסכה בנשמה הקדושה לבושת האור וכולי. אז יש מדרגות אצל אנשים עליונים שהם רואים ברוח הקודש, וכשאברהם אבינו מגיע אל המקום, הוא מבין שזה הר המוריה. הוא רואה מראה מאוד גבוה, מאוד קדוש, והוא מבין. אז גם אליהו ראה. כן? זה ברור שהוא שמע, אבל לא זאת הנקודה עכשיו שהוא שמע. לא, אליהו נמצא עכשיו, נמצא בכלל במקום אחר. הוא רואה ברוח קודשו שהיא יכולה לפגוע בו. עכשיו, לפי האלשך, יש פה עניין אחר. אלשך אומר ויר. נכון, אליהו ראה את השליח, אבל השליח לא ראה את אליהו. ואלשך נכנס פה עכשיו לתחום אחר מאוד שקשור כבר בסוד של מי זה בעצם אליהו. שאליהו הוא לא בן אדם רגיל, אליהו הוא בן אדם מאוד זך, מאוד קדוש, שהוא יכול לראות אותך ואתה לא תראה אותו. זאת אומרת, יש לו מצב שהוא נעלם. גופו נעלם. הוא נמצא, אבל גופו נעלם. אנחנו יודעות את זה קצת מהחיים של היהדות? מה היהדות מספרת לנו על אליהו הנביא? מה אנחנו יודעים על אליהו הנביא? אנחנו עושים את זה בעצמנו בהרבה מאוד אירועים. נכון, אנחנו מביאים לו כיסא. סליחה, אז איפה הוא? איפה הוא? אתה מביא לו כיסא, כיסא ריק. אלא אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים שאליהו נמצא. אבל אנחנו לא רואים את הגוף שלו. מתי עוד אנחנו? בפסח אנחנו מביאים מכינים, זאת אומרת, אנחנו עושים פעולות ממש גשמיות לאדם שהוא כבר לא גשמי, היום הוא ודאי לא גשמי, אבל גם בתקופה שהוא היה בחיים הייתה לו יכולת להעלים את הגשמיות שלו. אז לא ניכנס לזה יותר מדי, כי זה באמת, זה לא דני דין, אם אתם יודעות בכלל מה זה. כשאני הייתי ילדה, אז קראנו תמיד את כל הסדרה וחיכינו לעוד ספר ועוד ספר. זה ודאי לא זה, דני דין הרואה ואינו נראה. אלא יש כאן מדרגה שאדם מזכך את גופו עד כדי כך שהחומריות ממש היא מאוד עדינה, היא ממש אין לה, אין בה צורך, היא יכולה להיעלם, הוא יכול להיות מלאך, מלאך עלי אדמות. אז ויה, כן, כרגע הוא באמת פועל להשלים את נפשו, להגיע אל המעלות הכי גבוהות שהוא כאליהו מסוגל, וכאן הוא מתחיל, הוא נעלם. וילך אל נפשו, הוא הופך להיות נפש, נשמה, שאנחנו, בני האנוש, לא רואים אותה. למה? הוא סיים את תפקידו כרגע מבחינת מה שהוא חושב. אין בו יותר צורך כהופעה בעולם הזה מול העם. לא הוכיח אותם, הוא כבר הוכיח, ניסים הוא כבר עשה, עונשים הוא כבר העניש. כרגע לא עזר. אז מה נשאר לו? להשלים את נפשו. פעולה ראשונה, ויר. הוא רואה את האנשים שבאים לאיים עליו, אבל הם לא רואים אותו. זה מה שאומר האלשך, תסתכלו במקור שלוש. אך הוא, כי כשומעו, עשה כאשר עשה בבית רחב. מה אליהו עשה בבית רחב? ראינו כבר בבית רחב, כשיהושע שולח שני מרגלים, את כלב בן יפונה ואת פנחס, כתוב, מה כתוב? שהיא בתצפינו. יש שניים. אז התנ"ך מה? יש לו טעויות דקדוק? באמת? אלה שמחפשים אותנו בפינות ולומדים תנ"ך בגובה העיניים, או אפילו יותר נמוך מגובה העיניים, הם אומרים שיש בתנ"ך טעויות לשון, ולכן זה מעשה ידי אדם. אי אפשר להגיד שזה מעשה אלוהים. לא יכול להיות שבתנ"ך יגידו על שני אנשים ותצפינו. מה היה צריך להיות כתוב? ותצפיניהם, ברור. אז מה? אלא שאת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שחזל אומרים שפנחס זה אליהו, אז כבר התכונות היו שם אצל פנחס, לא צריך להחביא, כי הוא יכול להיעלם. אז זה מה שאומר פה אלשך. אך הוא כי שומעו עשה כאשר עשה בבית רחב, שהמשיך גופו הזך אחר איכות נפשו הוא הפך את הגוף למשהו רוחני כמו הנפש, ולא נראה לעם, כי אם הוא היה רואה אותם והם לא יראו הוא. וזהו, וזאת אומרת וירא. עכשיו, ויקום וילך וכו', לומר, אז למה הוא הולך בכל זאת? לומר כי פחד ורגז, פן יתפס. ולכן עשה שהוא יראה ולא הם. זאת אומרת, יש פה פחד, הוא מרגיש שבשלב הזה הוא לא מוגן, וזה באמת מוזר, ולכן הוא עושה את כל המהפך הזה עם עצמו. כלומר, הוא לבדו ולא השאר, וכך הוא דרך המקרא שלא לומר דבר כזה מפורש בעצם, כי עניין אומרו ותצפינו, שיובן לא אומרו, זאת אומרת, מה התנ"ך? הרי אלשך מסביר פה משהו מאוד יפה. הוא מסביר פה שהתנ"ך מצניע, יש סוג של צניעות וענווה במקומות שיש מדרגה ישראלית מאוד גבוהה, כמו פה, זו מדרגה ישראלית מאוד גבוהה, שאדם יכול להפוך למלאך. אז התנ"ך לא אומר את זה באופן גלוי, יש מקום להצניע, אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין, זאת סיבה אחת. מה, אתה תלך עכשיו ותפרסם לכל, גם הגויים קוראים לפעמים את התנ"ך, ובכלל יש מדרגות גבוהות שהשתיקה יפה להן, ולכן התנ"ך בחר להגיד ותצפינו, במקום להגיד ותצפן רחב את כלב, כי את פנחס לא היה צריך, או במקום שהתנ"ך יסביר לנו, הוא מעלים את זה באופן מאוד צנוע, והמבין יבין. בשביל זה יש לנו את רש"י שבמקום, שמסביר שם, ובשביל זה יש לנו את האלשיך שמסביר לנו פה, וירא, כן, הנה, שוב מתנצנצת למדרגה הגבוהה והייחודית הזאת, אבל באופן צנוע ומוסתר. זה מה שהוא מסביר פה בסוף המקור הזה. הלאה, ואיך היה זה, מקור 4, הלא הוא, כי ויקום וילך אל נפשו, שהמשיך גופו אל נפשו, שהוא אל איכותה, להיות גם גופו כרוחני, לבלתי יראו הוא, זאת אומרת, המגמה שלו כרגע היא להשלים את עצמו. זהו, המשליחות שלו הסתיימה מבחינתו, הוא רוצה כרגע להגיע אל המדרגה הגבוהה, שהובטחה לו, שהוא באמת יוכל להיות מלאך השם ולחיות ולא למות כדרך כל האדם, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, שהוא לא ימות כדרך כל האדם, אלא הוא ימשיך לחיות באיזשהו אופן מסוים, כמו שאנחנו יודעים, שהוא לא מת. אז מה הוא עושה? ויקום. ויקום וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם. שאלתם למה הוא משאיר את הנער? אז באמת, למה הוא משאיר את הנער? למה הוא משאיר את הנער? למה אברהם אבינו משאיר את נערו עם החמור? בדיוק. אז אצל אברהם אבינו גם מודגש העניין הזה של החמור, כן, יש פה חומריות. הנער איננו יכול להיות בסיטואציה הזאת. גם פה אליהו הולך כרגע ליצור מדרגה מאוד גבוהה בעצמו, בנפשו, בנשמתו, והנער לא שייך לזה. אז הוא משאיר את נערו שם, והוא הולך למדבר. מה זה המדבר? למה למדבר? למה הוא לא הולך לעשות את הפעולה הזאת במקום אחר? הוא יכול הרי להתחבא בכל מקום, אם לא רואים אותו. יכול להתחבא גם באיזה ואדי, באיזה נחל. למה הוא הולך למדבר? שומע בין רחבים, מה עוד יש שם? כלום, נכון? את אמרת? כלום, מה הכוונה כלום?
שם,
כן, וגם, זאת אומרת, אין שם כלום, זאת אומרת, זה משהו לא טבעי. וזאת בדיוק המדרגה של אליהו, אל טבעי. לאן שהוא רוצה להגיע, זה מקום לא טבעי, זה לא מקום אנושי. כן, המדבר הוא לא מקום לאנשים, כי אליהו עכשיו רוצה להגיע למצב על-אנושי. אז הוא הולך למדבר. אז ומי בכל זאת כן נמצא במדבר? שאפשר אולי אפילו יותר להרגיש את הנוכחות שלו במדבר? ריבונו של עולם, מדבר מלשון מדבר. דווקא במדבר, שזה מקום על-אנושי, כי אין שם אנשים, כי אנשים לא יכולים להיות שם, כי אין שם מים, כי אין שם צמחייה, דווקא במדבר אתה יכול לדבר עם ריבונו של עולם. כי אין לך את כל הרעשים התרבותיים והחומריים של החיים, שמפריעים לנו בדרך כלל כדי להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אין לנו את השקט. שם אתה יכול למצוא את השקט ולדבר עם ריבונו של עולם. לשם אליהו הולך. והוא הולך לבאר שבע, הוא משאיר שם את הנער ונכנס לעומק המדבר. וכל מטרתו היא, אתם זוכרות, להגיע אל ההבטחה הגבוהה הזאת שהוא יכול להיות במצב של התנתקות גמורה מהחומר. אבל מחכה לו אכזבה. והוא הלך במדבר דרך יום, רק יום אחד הוא הלך, ויבוא. וישב תחת רותם אחת. הוא לא מסוגל ללכת יותר מיום אחד. והוא חייב מנוחה. הוא יושב תחת הרותם. פה כתוב רותם אחת. תכף נקרא בעל שך מה שהוא מסביר. וישאל את נפשו למות. פתאום הוא רוצה למות. למה? כי הוא פתאום נוכח מול סיטואציה שהגוף שלו צורך עדיין את כל מה שבן אדם צריך. הוא מתעייף פיזית, הוא רעב, הוא צמא. וזה מפיל אותו לגמרי. עוד יותר אפילו מהייאוש כנראה שהיה לו כשהוא ראה שעם ישראל לא חזר בתשובה, ופה הוא רוצה למות. כי פה הוא אומר, אז אפילו את השלמות שלי אני לא אשיג, אז מה קורה כאן? ויומר, ואז הוא אומר אל אלוהים, ויומר, רב אתה השם, כך נפשי, כי לא טוב, אנוכי מאבותיי. ריבונו של עולם, אתה הבטחת לי את ההבטחה שכתובה בפנחס, שם הנני נותן לו את בריתי, החיים והשלום. אליהו הנביא יוכל לחיות לעד ולנצח. הוא לא ימות. והנה פה אני רואה שאני לא יכול. אני עדיין, הגוף שלי יותר דומיננטי ממה שחשבתי שהוא יהיה. והוא צורך את כל הדברים הרגילים. אז אם כך, ריבונו של עולם, אז אני לא יותר טוב משאר גדולי ישראל. הרי בהתחלה חשבתי שלי הבטחת שמחכה לי איזושהי מדרגה שאני לא אמות. ואני אחזור ואבשר את הגאולה וכו' וכו'. שזה באמת משהו מיוחד, שאת זה לא הבטחת לשאר הנביאים, ואת זה לא הבטחת לאברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. רק לי הבטחת את זה. אז אני חשבתי שיש לי שליחות שהיא יותר מכובדת, או שהיא ייחודית לי, ולכן אני מאריך ימים. כן, אם אנחנו אומרים שפנחס זה אליהו, אז יש לנו פה בן אדם שהוא כבר בן 500 ומשהו שנה. אז ריבונו של עולם, זאת ההבטחה שלך, אבל אם כרגע הוא נוכח לדעת שלא, אז יוצא ממנו ייאוש מאוד גדול, והוא אומר, אני מעדיף למות, כי אני לא יותר טוב מאף אחד אחר. אז למה אני צריך להאריך ימים כל כך, אם אני לא אגיע אל היעד הזה שהבטחת לי? וישאל את נפשו למות, ויאמר רב אתה השם, כך נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. בואו נראה את זה באלשך. אלשך מקור 6. לא, מקור 5. והיה מצטער שנלאה, כן, הוא מוצא את עצמו עייף, לאה, כמו לאה. ולא אכל לחם מאז יצא ממקומו. כן, אז הוא חשב שזה לא בעיה בשבילו לא לאכול לחם. והנה, הוא רואה שכן. אז אמר בלבו, הנה טוב, טוב היה לי מותי מחיי, כי חיי צער כאלה אינם חיים. זאת אומרת, כל המטרה שלי היא באמת להתעלות מבחינה רוחנית. אם אין לי את זה, אז באמת שעכשיו כבר זה הסוף. אין לי, אין יותר בשביל מה לחיות. עם העם לא הצלחתי, גם עם עצמי אני כנראה נתקע פה. אז מספיק, אלוהים, אין טעם להמשיך לחיות. נמשיך האשך במקור שש, וישר נרמז לו, כי זה העייפות בא לו על ידי אש קנאתו. לבלתי העריך פה מישראל, על כן רמזו לו ברותם ההוא. זאת אומרת, אנחנו זוכרות שאלשך לאורך כל הדרך, מה הוא הסביר? על נחל קרית ועל העורבים ועל האישה האלמנה ואחר כך שהבן שלה מת. מה הוא הסביר לנו לאורך כל הסיפור הזה? שהקדוש ברוך הוא שולח לאליהו מה? רמזים ש... שיעזוב את דרך האנשה ואת היד הקשה ויסתכל בצורה אחרת. על כן רמזו לו גם פה ברותם. לכן, וזה העניין פה עם הרותם, הקדוש ברוך הוא שולח לו רותם. למה דווקא רותם? מה מיוחד ברותם? והוא הנודע מרבותינו זיכרונם לברכה, ממשיך האלשך, כי הרותם אין האש נכבה ממנו לעולם. זאת אומרת, אם אתה מדליק פעם אחת רותם, הוא לא נכבה. הגחלים ממשיכות להיות חמות. הן לא מתקררות. אם אתם רוצות לעשות מנגל במשך שנה שלמה שלא יתקרר לכם, קחו ענפים של רותם. כי הרותם אין האש נכבה ממנו לעולם, כי בדקו ומצאו, אומר האלשך. מצאו בו אש אחרי י"ב חודש. כן, אם מישהו מבעיר רותם, עדיין הוא יהיה חם, הגחלים תהיינה חמות שנה שלמה. ועם כל זה, למה שצל הרותם מעט הוא לא נחה דעתו בצילו? וזה עוד עניין, שהוא שם אותו בצל של הרותם, כי איזה צל יש לרותם? הרותם הוא שיח מאוד, מאוד, מאוד נמוך. הוא לא יכול לתת הרבה צל. לכן כתוב כאן רותם אחת בלשון נקבה, כי המפגש פה של אליהו עם הרותם לא נתן לו כוח. הוא חשב שהוא הולך לנוח והוא רוצה להתאושש, לשבת בצל, והוא יושב בצל של רותם, שזה סוג של צמח חלש. אז סליחה שהתנך משווה חולשה לנקבה, אבל זאת המציאות. וישאל את נפשו למות, הוא לא מתחזק. הוא רוצה להתחזק, אבל הוא לא מוצא כאן שום חוזק. ולהפך, עוד הוא מוצא כאן רמז מריבונו של עולם, שכל החולשה שלו היא בגלל שהוא כועס. זה הכעס, אומר לו ריבונו של עולם, מה שמחליש אותך, מה שמעייף אותך. מה שלא מביא אותך אל היעד הרוחני, זה הכעס. למה? כי מה יש לנו במידת הכעס? למה אדם שכועס הוא לאה? למה זה מכביד? אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, למדרגה הזאת הגבוהה אתה לא יכול להגיע אם אתה כועס. לא יעזור שום דבר. הכעס זה עבודה זרה. אז דווקא בגלל שזה עבודה זרה, זה עוד תיק שאתה סוחב על עצמך. במקום שתעבוד את ריבונו של עולם, אתה סוחב על עצמך עוד תיקים, עוד כעסים. זה מפעיל המון אנרגיות, זה מעייף, זה מלאה, זה מכביד על האדם. אדם שמח הוא הרבה יותר קליל. הוא קם, הוא מתארגן, הוא יוצא לדרכו, יוצא ליומו, עושה הכל בשמחה ובטוב לבב. אדם זכה, אדם כעוס, הוא זעוף, הוא לאה. הלב שלו כבד עם המון טרוניות, זה מעסיק אותו, וכו' וכו'. אתם יודעות את זה בעצמכם. ואז יש צ'אנס חדש, וישכב וישן תחת רותם אחד. אליהו מגיע, עושה כנראה איזושהי פעולה עם עצמו, הוא מבין שהוא לא בסדר, הוא שוכב שוב לישון, ואז חשבון הנפש הזה מרומם אותו. הוא פתאום ישן תחת רותם אחד, פה הוא פתאום כן מקבל איזשהו כוח אנרגטי, והנה זה מלאך, זה בכלל לא רותם. זה לא היה רותם. ויאמר לו, קום אכול. מה אומר לנו פה האלשיך? מקור 8. אחר השינה השנית, כן, אחרי שהוא ישן פעם שנייה, נגע בו ויאמר לו, קום אכול, ולא אמר לו מה יאכל. והוא, כי האכילה ההיא הייתה דבר דק וקרוב אל הרוחניות. זאת אומרת, פעם ראשונה הוא ויאמר לו, קום אכול, ויבט, והנה מראשותיו עוגת רצפים וצפחת מים. מה זה עוגת רצפים? זה איזושהי עוגה שמכינים אותה על גחלים, על אש, כמו פיטה אולי. ויוכל ויש וישו וישכב. זה לא מספיק עזר לו. אחר כך המלאך נוגע בו שנית ונותן לו עוד אוכל, אבל כבר לא כתוב מה. כי האוכל השני, אומר האלשיך, היה כבר משהו מאוד דק. זאת אומרת, זה היה כבר אוכל מאוד, משהו כנראה רוחני, וקרוב אל הרוחניות הרבה יותר מהעוגת רצפים. ובכוח האכילה הזאת, שבה אנחנו כבר רואים שאליהו כן מתעלה למדרגה יותר גבוהה, בכוח האכילה הזאת הוא הולך 40 יום ו-40 לילה, מבלי אוכל וישתה, וזכור כי רב ממך הדרך. בקיצור, האלשיך מסביר שאף על פי כן ולמרות הכל, הקדוש ברוך הוא כן מעניק לאליהו הנביא את המדרגה שאליה הוא מצפה, וכשהוא אוכל בפעם השנייה, זה כבר אוכל רוחני, והנה הוא מצליח ללכת 40 יום ו-40 לילה, בלי אוכל ובלי שתייה ובלי שינה. זאת אומרת, הוא מתנתק מהמצב של הבשר ודם. בסופו של דבר, כן מתנתק מהמצב של הבשר ודם. ולמה? אומר האלשיך, כי כשהוא הרגיש את החולשה הזאת, כנראה עשה איזשהו חשבון נפש עם עצמו, וזה מה שהקפיץ אותו אחר כך למעלה. ואז הוא מגיע אל המערה, ויבוא שם אל המערה, וילן שם, והנה דבר השם אליו למור, מה לך פה אליהו? המזגן שווק, או שחיביתם אותו? אומרים המפרשים שהמערה הזאת היא נקבת הצור שבה משה רבנו ראה את פני, ביקש לראות את פני אלוהים. אליהו מגיע לשם, ואז הקדוש ברוך הוא אומר אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ואנחנו בעצם שואלות, מה בעצם, למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה לך פה אליהו? מה לא בסדר שאליהו מגיע הנה? למה הוא צריך לקבל קבלת פנים כזאת? למה הקדוש ברוך הוא מתפלא מהחיבור הזה בין אליהו להר חורב? הוא שואל אותו, מה לך פה? כי כאילו, מה למקום הזה ולך? זה לא שייך, אתם לא שייכים זה לזה. אני מאוד מתפלא לראות את אליהו הנביא בהר סיני. לא שומע.
זה כאילו,
זה הפוך. משה רבנו כל הזמן רק ידיג את העם. נכון. זה דבר אחד. ההנהגה, ההנהגה שמאוד מאפיינת את משה רבנו, אבל לאורך כל הדרך. מה ספציפית לא מתחבר בין אליהו למערה הזאת, להר חורב? מה לא מתחבר פה? מעבר לזה שהוא בורח, הוא מחליט שהוא מסיים את התפקיד, מתנתק מהעם, מתייאש מהמאבק מול אחאב ואיזבל, מעבר לדברים האלה, מה עוד לא מסתדר. טוב, אז נדבר על זה לפעם הבאה. פעם הבאה אנחנו בעצם נשמע לראשונה את ההסבר של אליהו הנביא לכל המצב שהוא נמצא בו. הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה לך פה אליהו? ואז לראשונה אליהו הנביא אומר את מה שיש לו על הלב. למה בעצם הוא התנהג כמו שהוא התנהג לאורך כל הדרך, מאז שהוא הכריז על העונש, דרך כל הרמזים האלה, מדוע הוא לא קיבל אותם, מדוע הם לא שכנעו אותו, והוא נותן לנו בעצם את הנאום שלו, מי אני בכלל? מי אני?
כל הכבוד.
אז נרחיב בזה שבוע הבא.